שזה תכה כן
שהתאונה בא
בר גימל יושב
זה בר גימל שלו
אני שומע פיצה החליק על הטיסטס שלו
אוי ואי
נכנס לאוטובוס משהו
השם ירחם
אבל שאלתי אם הוא פצוע קשה אבל משהו אמרו לי שלא פצוע אבל לא קשה
פצוע אבל לא קשה
פצוע זה גם לא נעים
כן אבל הוא
זה לא נראה לי חיים ומובס מה?
אחרי
שיעור
זה פה?
לא, לא. יש הרבה כאלה.
המתחן
של דיר שהוא פה? לא, לא, לא. בסוף, נראה לי בסוף.
שאלו, שאלו פרוטו, אני רוצה לנו.
מה קרה? הצטננת? הצטננת?
אני הצטננתי?
לא? אתה נשמע כזה.
זה הפרסומת של הנסיעה. זה המחיר.
דיברתם על 300, מה קרה? קפץ 450?
פחות מ-300, הטיסה זה פחות מ-300.
הטיסה?
אחר כך זה הנסיעותים והמלון וכל שם הדברים הגיע ל-450.
זה רק האוכל צריך להוסיף.
הטיסה זה מאוד זול, זה מאוד זול, המחיר של הטיסה הזאת. כן,
טוב.
בדרך כלל זה פחות 100 דולר איתו.
אני אחכה לך אחר כך עם השאלה.
טוב, אז בוא נתחיל.
צום חומש?
כן, אני אצל.
בציבור חניכי ישיבות. בסדות.
קהל שהוא מדבר אליו פה.
הדפים של הרב אדם לא הגיעו.
אני רציתי להעביר ואני הגעתי ישר מחברון עכשיו. אני מאוד מכפל.
מחברון, נו? פלט עלינו קצת.
פלט עלינו קצת.
פלט עלינו.
בטח.
פריצח במתת.
מכן?
כן, שרחים. אז אנחנו פרשס משפוטים. פרשה השישית של חומש מויס והסיום של שבובי. שנה יש לנו ספר. כמו את הצו שבא עם תת
הנסיעה זה באמת ממש בימים האחרונים של התת
כן, כן אז בעצם הצורה הפשוטה של הפרשה זה רשימה של מצוות אחרי שקיבלנו את התורה עכשיו נכנסים למעשה אין בין הזמן ובאמצע, אז מיד מתחילים מהמצוות של התורה. פרשת משפטים יש יותר מ-50 מצוות, 52, 53 מצוות. אבל זה לא המקום של המצוות. המקום של המצוות זה לא בחומש מויס. חומש מויס זה ספר סיפורים. בראשית זה הסיפורים של בריאת העולם והאובס. חומש מויס זה הסיפור של הלידה של עם ישראל עד שהוא גדל, עד שהוא נהיה לעם. קיבל את התורה והסמיש, כל כך אומר, הבנת שהם הגיעו למעלת אבותם כשהם עשו את המשכן הם חזרו למעלת אבותם אז זה חומש מויס, זה לא מקום למצווס והעיקור במדבור, זה החומש של המצווס ודבורים וגם כמו שכבר התקלנו שבוע שעבר בעצם עוד לא נגמר הסיפור של קבל את התורה בסוף הפרשה באמצע שביעי, פתאום מתחיל עוד פעם ולמוישה אומר עלה אל השם, צריכים לספר עוד פעם מהסיפור שקבל הסתוירה מה שדילגו שם אז בעצם אנחנו עדיין באמצע קבל הסתוירה ובאמצע נכנס כל הפרשה הזאת שמשפוטי אז זאת אומרת זה לא סתם פרשה שבא לפרט את המצוות של התוירה אלא זה משהו שבא להגדיר מה זה קבלת התורה, איך אנחנו מקיימים את התורה. ישרו היה משהו השבר שזה הקדמה לקבלת התורה. שפוטים זה לא הקדמה, זה כבר להסביר לנו איך מקיימים את התורה, אבל יש פה איזו הגדרה שפרשת שפוטים בא להגיד מה זה קיום התורה, מה התכלית, לאיפה אנחנו צריכים להגיע עם התורה. לכן כל זה כתוב בתוך קבלת התורה. ועוד דבר מעניין, שנעשה ונשמע לא כתוב פרשת סיסרא, כתוב פרשת משפוט. אז סתום את זה בכוונה, ואם זה בכוונה כנראה זה קשור למסר הזה של פרשת משפוט, שזה מביא נעשה ונשמע, לא רק נעשה אלא גם נעשה ונשמע. אז לפני שאתה מתחילה את המצווה יש פה הקדמה, ואילה משפוטים שאתה עושים לפניהם. אין הרבה הקדמות כאלה בתורה, בדרך כלל כשאתה בא להגיד מצווה מתחיל לדבר על המצווה, כיסוי קנה ודברי. אבל יש פה איזה פתיחה כזאת שאומר מה אני הולך להגיד לך, אני הולך להגיד לך את המשפוטים שאתה עושים לפניהם. אז מה זה ואילה משפוטים? מה שאומר אותה אתה כתוב אילה משפוטים, מה זה ואילה? דבר שאומר שזה מוסיף על הראשונים, יש קשר במה שנאמר בקבול הסתורי בעשרת הדיברות למה שאומרים בפרשה הזאת. מה הקשר ביניהם?
ותכף אומרים לך כי תיקח עבד דברים.
עבד דברים, אז קשור. ומה זה שאתה עושים לפניהם? לפני מי?
הבא של עבד דברים,
מה הקשר בין עבד דברים לעשרת הדיברות? עם כל הפרשה. מה שאומר שזה ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת אלה זה כאילו משהו חדש, ואלה זה המשך של קודם. איך זה המשך? למה זה המשך? ומה זה שאתה עושים לפניהם? לפני מי? לא כתוב לפני מי. מה הכוונה לעשים? ועיקר הפלא זה כבר הזכרנו שבוע שעבר שזה לא חלון ראווה, זה לא מתאים. הרשימה הראשונה שהיה צריך להופיע אחרי קבלת התורה זה המצוות היפים, ציציס, תפילין, שבס, חסד, תוירה, צדוקה, המצוות של כתחילה, לא מצוות שמתייחסים לבעיות. זה כל הפער שמתייחס למצב של בדיעבד גמור, אומר פה על גנב ועל גזלן ועל מזיק ועל רוצח ועל עבד עברי. עבד עברי זה יהודי שנפל לגמרי מכל היהדות שלו. עבד עברי זה נקרא שמקום להיות יהודי הוא נהיה עבד. עבד זה לא יהודי. עד כדי כך שבאים אליו וטענה, או עד נששם על הר סיני, כלים לאסור אל עבודים, והלך לכאן אדון לעצמו, זאת אומרת זה מופקע לגמרי. זה כאילו לא הקשבת, לא היית בהר סיני. אתה נורמלי, מה אתה עושה? זה טענה בעצם, אתה מופקע לגמרי, ורואים שהוא מופקע לגמרי, כי התורה מתירה לו שפחה כנענית. זה לא הכי חמור שיש.
אבל מעמד הר סיני, כולם ראו, כולם שמעו, כולם
לא. בדיוק, אז איך בינם מגיע למצב כזה? כתוב שאברהם אבינו, בגמור כתוב, שהוא יושב על פתח של הגיהנום, מוציא את כולם. חוץ ממי שהוא לא מכיר אותו, את מי הוא לא מכיר? מי שנשא הנוכרית. אז הוא לא מכיר אותו. ועבד עברי מותר לתת לו שיפר כנאיס, מותר לתת לו אישה נוכרית. זאת אומרת, הוא מופקע לגמרי, וזה המצווה הראשונה אחרי קבלת הסתורה. אז סבא שלי אמר על זה, על השאלה הזאת, על עבד עברי. זאת אומרת, הסתורה בא להראות איך הדרך של התורה לעומת הדרך של העולם. מה הדרך של העולם? כשיש גנב שים אותו בבית סוהר,
יהיה יותר גנב.
הוא מגיע לבית סוהר, מוצא חברים, חברים שאלו אותו מה קרה, איך באת לפה? הוא אומר, ניסיתי לגנוב 10,000 דולר, תפסו אותי. אמרו לו, אתה ניסית לגנוב 10,000 דולר, תפסו אותך, פה אתה תלמד איך גונבים חצי מיליון דולר ולא תופסים אותך. אז הוא נכנס גנב כזה מתנשא, והוא יוצא משם גנב עם דיפלומה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה עם אשתו? מי יפרנס אותה? מה עם הילדים? אז הילדים יצאו לרחוב, יהיו גם כן גנבים. ובסופו של דבר הגנבה לא חזרה בכלל למישהו גנב ממנו. זו הצורה שהעולם מטפל. באמת היום יש כבר מודעות שבבית סוהר משקמים אותם. זה כבר בדיוק אחרי שנכנס לבית סוהר, למה אתה נכנס לבית סוהר? והתורה מה הוא עשה? לוקחת את הגנב הזה, דבר ראשון מוכרים אותו, אז כבר יש איפה להחזיר את הגניבה. דבר שני, הוא צריך לפרנס את האישה ואת הילדים. דבר שלישי, זה העיקר, מי מוכן לקנות עבד עברי? מי מוכן לקנות גנב? עד שהוא גנב, אז אתה לא רוצה להחזיק אותו בבית, לקנות אותו. וגם יש הרבה הלכות בעבד עברי, צריך שיהיה כתוב לו אימוך. אם יש לך שתי עיקריות, אחת אתם יותר משובח, השני פחות, אתה לא היית משובח. אם יש עיקרית אחת, אסור להשתמש לאדון. אז מה, להשאיר את זה בצד? במידת סדום, צריך לתת את זה לעבד. אז מי מוכן להיכנס לכזה פלונטר? צריך להיות איזה צד גדול, איזה חופץ חיים או מישהו גדול. אז אם הוא נכנס לבית של חופץ חיים, אז יצא בשם בן אדם אחר. אז זה, אלא משפוטים שאתה עושה לפני, זאת אומרת שהתורה מטפלת בבעיות. לכן זה הדוגמה הראשונה. אבל זה באמת פלא, מה זה כל הרשימה הלא מכובדת הזאת? הדבר שאומר, זה אלה המשפוטים, בא להגיד שכמו שאלה מסיני, גם אלה מסיני. כמו שעשור הסדיר בזה מסיני, גם כל הפרשה הזאת גם כן מסיני. והרמב"ן אומר שזה פירוט של עשור הסדיר בו. עשור הסדיר בו זה כללים, מיד אחר כך אתם מתחילה לפרט. אז כבר הפרשה סיסרוי, בקטע האחרון של הפרשה, מפרשים את האונויכי ולא יהיה לכם, כי אומר אתם ראיסם כי בנשמיים דיברתי עמוכם, זה אונויכי. לישא עשוניתי לא יחסם ולא יזרוב, זה לא יהיה לכם. וכן הלאה, מדבר אדם אתה עשי לי, זה הכל בא לפרש, לפרט. אתה אומר איכי ולא יהיה לך. פרשת משפוטים בא לפרט את ההמשך, לא יסיר צח, לא יסיר גנוי, כבל יסיר יחו ושימחו. זה פרטים של עשר עשר דיברס. אז השאלה היא על עשר עשר דיברס בעצמם. איך נכנס לסיר צח ולסיר גנוי וכל הדברים האלה בעשר עשר דיברס? אם עונה איך השם ולקחו שבס, כבל יסיר יחו ושימחו, בסדר, אבל איך נכנס כל הרשימה אחרת? גם כל המזיקים וכל זה אומר, זה הכל בלא סחמוד. הכל זה פירוט של עשר הסדירות, כך הוא אומר. מה זה שאתם עושים לפניהם? אז רש"י אומר, תסביר להם את זה. שאתם עושים לפניהם כמו שולחן ערוך. לא רק ללמד את התורה, אלא להסביר, להתאים את זה, שיבינו את זה. ולפניהם, זה לפניהם ולא לפני גויים. אסור לדון לפני גויים. לומדים את זה מפה. הרוחיים אומר שהשוטוסים לפניהם, כוונה היא שיש מצווה שלא כולם חייבים לדעת. מצווה שלא נוגע לכל אחד. אז יודע שיש עניין ללמוד את הכל ולדעת את כל התורה, אבל זה לא חובה בשביל לקיים ללמוד את כל המצווה של התורה. המצווה האלה של הפרשה הזאת נוגע לכל אחד, אז לכן השוטוסים לפניהם, הכוונה היא לפני כולם. כולם צריכים ללמוד את זה. בהמשך הרוחיים מפרש כמה מהפרשה פה בדרך רמז על הנשמה ועל עם ישראל. מאוד יפה, כדאי לראות את זה. עכשיו, החז"ל אומרים, אלה המשפטים שתוס מלפניהם, איש והקוסו איש או לאיש, לכל דין משבתו. זאת אומרת, מאיפה נדעים שאישה גם כן חייבת לשלם המונות? מפה, שתוס מלפניהם, לפניהם זה לשון רבים, איש והקוסו איש או לאיש לכל דין משבתו. אז צריך להבין למה דווקא פה, היה מקום שגילו את זה. שצריך להשוות אישה לאיש לכל דין משיבתו. אז זהו בפרשה הזאת, נתחיל ואלה המשפוטים, שתוסים לפניהם, אילן רוזה די גלגוליו. אלה המשפוטים זה הסוד של הגלגול, ופה מתחיל סיפור ארוך, נקרא סבא די משפוטים, שהגיע איזה סבא, שזה... היא התגלות של רוח מאוד מאוד גבוהה, והיא גילתה סודות התורה שקשור לגלגולים. כל הסודות של הגלגולים כתוב בפרשה הזאת בסוהר. יש שם ערכות נפלאה מה הסדר של הגלגולים, זה נותן הרבה הבנה להבין מה קורה, מי זה כל נשמה, מה הסדר שאדם מתקדם, התחלה לגבי נפש, אחר כך רוח, אחר כך נשומת, ומה הכוונה גלגול שני וגלגול שלישי, כמה גלגולים יכול להיות, מה קורה בגלגול הראשון, מה קורה בגלגולים אחר כך. יש שם הרבה הרבה חיזוק והרבה הערה.
יש תשובה מוחלטת לכמה גלגולים יכולים להיות?
כן, שלוש גלגולים, ככה כתוב שם. אבל זה בעצמו לא מוחלט מה הכוונה שלוש, בגלל שבכל אחד יש נפש רוח נשום, אז כל אחד יכול להיות בנפרד. אבל מה שיש שם חיזוק מאוד גדול, שמה שאדם כבר עשה בגלגול אחד, אי אפשר לקלקל. כל מה שהוא יורד בשביל להשלים את מה שהוא עוד לא עשה, הוא לא יכול לקלקל את מה שהוא כבר עשה. זה חשב מסודר, זה חיזוק גדול. למרות זאת, כתוב שם שהדבר הכי מסוכן זה גלגול. עדיף העונשים הכי גדולים למעלה, מאשר גלגול. כי שם זה ברור שזה מוביל לתיקון. זה כמו רחיצה, זה רחיצה קשה, זה רחיצה כואבת, אבל זה רחיצה שבסופו של דבר אדם ידע לאיפה הוא יגיע. הוא יורד עוד פעם לעולם, הוא לא יודע מה יהיה. באמת, אנחנו ממש אפשר לתקש על זה. אפשר לתקש למעלה שלא לרדת בגלימה. נוס נאמר שאם הבטיחו לו שכשיורד לעולם הוא יהיה פעם אחת באומן, אז הוא מוכן לרדת לעולם. אז מה הקשר בין כל הסדר של הגלגולים לפרשת משפט? מה זה קשור? אז ברור שיש פה משהו מהותי, כמו שהתחלנו, שבא להגדיר מה זה קבלת התורה, מה זה המהות של התורה. הדבר הזה רמוז מה שחזן אומרים, איש והכל סביב של איש לכל דינים שבתור. זאת אומרת, אם נרצה להגדיר במילה אחת מה התפקיד שלנו בעולם, בשביל מה קיבלנו תורה, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה, אז ההגדרה של זה, הפנימיוס, זה נקרא המתוקס הדין. אנחנו צריכים להמתיק דין. מה זה דינים? דינים זה כמובן צרות, קשיים, ניסיונות, התמודדות, אבל זה לא דינים, זה התוצר של הדינים. דינים, הכוונה היא הסתרה. יש חסד ויש דין. חסד זה תמיד תנועה של התפשטות, של אור, של שפע, של נתינה, של טוב. ודינים זה תמיד תנועה של צמצום, הסתרה, כיסוי. וזה שתי התנועות העיקריות שיש בעולם. בעולם כל הזמן יש הרבה פרטים, אבל כל כלול במה שנקרא חסודים וגבורס. זה שתי התנועות שמרכיבות את כל מה שקורה בעולם. צד אחד יש גילוי והתפשטות כל יום. כל יום השמש זורחת מחדש, כל יום יש אור, יש אוויר, יש צמחים שגודלים, יש אוכל לאכול, יש אוויר לנשימה, יש הרבה 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 טוב, הרבה חסד בעולם כל יום מחדש. מחדש בטובוי, בכל יום טוב בנה סבר אישיס. וזה לעומת זה יש כל יום תנועה של דין בעולם. התנועה הזאת באה להסתיר את השפע ולמנוע אותו. איך זה עושה את זה? קודם כל זה מציג את השפע בעצמו כמשהו כהנהגה של טבע, כאילו הכל מתנהל מעצמו, כאילו יש פה כוחות בעולם שמתנהלים לבד. וממילא כשאדם מאמין בזה, מאמין שהעולם מתנהל לבד, אז הוא נתון להנהגה של העולם. הנהגה של העולם מורכב מהרבה הרבה כוחות ומלחמות וניצחונות, כל מיני כוחות שונים ששולטים בעולם. אז אפילו השפע בעצמו יכול לראות כמשהו בעייתי, ובעיקר זה מונע את השפע, זה מונע את האפשרות לקבל את השפע ואת ההנאה מהשפע ואת הרגשה הטובה. זאת אומרת, בסוף אם נתמקד בשורה התחתונה, חסד ודינים זה ברגשה שבלב. האם הרגשה טובה ונעימה וזורמת, או הרגשה שהכל תקוע והרגשה כבדה וקשה ולא נעימה, זה נקרא דין. עכשיו, התפקיד שלנו זה להמתיק אותו כסדינים. זאת אומרת, לא להיכנע לכוח הזה שמצייר לנו את העולם בתור מציאות בפני עצמו, שזה השורש של הדינים של כל הקשיים, אלא לגלות את האמת בתוך העולם. זה נקרא במילים אחרות ייחוד קודשו בריך הוא שכינתה. אתה מייחד קודשו בריך הוא, זה נקרא הגילוי של השם בתוך השכינה, בתוך ההנהגה של העולם, נקרא ייחוד של הוויה ואדנוס. אז נהיה המתוקס הדינים, נהיה השם הוא אלוקים, שזה מה שהתגלה לעתיד לבוא, ואז נגיד על הכל הטוב והמתי. אז התגלה שאין רע. עכשיו זה הסיבה שקיבלנו תורה, כדי שנוכל לעשות את זה. התורה, כבר נשבה שמה, זה אור רוחני מאוד גבוה, שמתלבש בכמה וכמה דרגות. זה טיימים, נקודס, טאגד, אויסייס. זה התלבשות שהתורה מתלבשת כדי להגיע לעולם ולבקוע את ההסתרה של העולם. העולם בלי התורה זה עולם שאי אפשר לגלות בו את האמת. ההנהגה פה כל כך חזקה, המציאות כל כך צועקת, עושה כזה רעש באוזניים שאי אפשר לדבר את האמת. רק ולכן לפני שקיבלו את התורה אז היו במצרים. מצרים זה ההנהגה של הטבע. אני לי יאירי ואני אסיסיני, זה טייבס מומן, זאת אומרת הרצון לשלוט, להיות מסודר. ואם היו נחלים לשער החמישים, אז ראינו שלא היו יכולים לצאת משם בלי התורה. היום שאנחנו עם התורה יכולים להיכנס אפילו לשער החמישים, בלי זה לא יכולים להיכנס. כשקיבלנו את התורה קיבלנו את הכוח להמתיק את זה. העבודה של המתוק הסדינים זה עבודה שמקיפה את כל סוגי האנשים, מי האנשים הכי פשוטים ועל הצדיקים הכי גדולים. צדיקים עושים את זה בשורש, זה עבודה שהם עושים פדיונות וישועות, הם עושים, הם פשוט ממתקים את הדין, פותחים את החסימה, מה שנקרא. אבל יהודי הכי פשוט, כשהוא מקיים את התורה, הוא בעצם ממתיק דין. זאת אומרת, הוא ממשיך או מגלה את האמת ומוריד הסתרה, מוריד דברים שחוסמים, דברים שמפריעים, דברים שעוצרים. אז לכן הדבר הראשון אחרי קבלת התורה זה ואלה המשפוטים שתוסם לפני. משפוטים, כוונה דינים, בעיות, קשיים, התמודדות. אז דבר ראשון תדע, פה המקום שלשם נועד קבלת התורה. קבלת התורה נועד למקום הזה של מה זה קבוצי הגנב, גזלן, עבד דין, כל המקומות ששם אתה מבין שזה תקוע, מבין שזה מצב בעייתי, מצב של בדיעבד, ושם אתה מבין שזה מצב שבלי התורה אין לך מה לעשות עם זה, ובא התורה והופך את זה למצווה, הופך את זה לדרך שאתה יכול לתקן את זה, אתה יכול להמתיק את זה, אתה יכול לשנות את זה. לכן דבר ראשון אחרי קבלת התורה זה ואלה המשפוט מה שאתה עושה לפני. עכשיו בזה יש משהו מאוד חשוב, פה צריך איש והקוס איש על האיש לכל דין משיבטר. וכתוב דרך לשון של דין. מה זה איש ואישה? איש ואישה זה שני סוגי מצבים. ההגדרה של זה נקרא אמס ואמונה. הצורה שאנחנו מקיימים את התורה ומאמינים בשם ועובדים את השם זה בשתי צורות. שהשתי צורות האלה זה שתי סוגי מצבים. יש מצב שנקרא אמס, יש מצב שנקרא אמונה. אמס זה נקרא שאתה יכול להבין את זה בשכל. באמת, זה דבר שאפשר להוכיח. אתה יכול להבין את זה. זה אחד ועוד אחד. ויש זמנים שאתה ככה יכול לקיים את התורה. אתה מבין, אתה מרגיש את זה, אתה מחובר לזה. זה מאיר לך. באמת, זה דבר שמאיר. כתוב, השם אוירי ואישי. שלח אורחו ועמיתחו. האמת היא דבר שמאיר. וזה זמנים מסוימים. יש זמנים שזה כמו אישה. אישה זה יותר פשוט, יותר בלי שכן, בלי שכן. זמנים שאי אפשר להבין. או בגלל שהמוח סתום, או בגלל שיש כאלו סוגי קושיות והתמודדויות שאתה לא יודע להסביר. ופה, אם תנסה ללכת עם האמת, אז האמת בעצמו יכול להזיק. האמת יכול להביא אותך לכפירות, יכול להביא אותך ליפול. אז פה יש עבודה שנקרא אמונה. אמונה זה בלי שכל. אמונה זה נקרא, אני לא יודע, אני לא מבין, אבל זה אמת. זה אמת שאני לא יכול להוכיח, אני לא יכול להסביר, אני לא יכול להסביר לעצמי אפילו. אבל אני מאמין שזה האמת. מאיפה לוקחים את הכוח להאמין? מהאמת. כי אם לא, זה כמו הערבים. מה יודע בין הערבים אלינו? גם הם מאמינים, אבל הם רק מאמינים. כל הסיפור מתחיל באמונה. זה שמוחמד נהיה נביא וקיבל תורה, זה גם אמונה, אף אחד לא ראה את זה. צריך להאמין לו. אצלנו לא צריכים להאמין. בהתחלה כולנו ראינו. ראינו. אבא לא משקר לבן, וכולנו היינו במעמד הסיני, כולנו ראינו. אבל זה שראינו זה לא מה שאתה תמיד תוכל להרגיש ככה, אתה תמיד תוכל להבין את זה. אבל האמת הזאת נותנת לך כוח, שגם כשאתה לא מבין, יש לך כוח להאמין באמת. להאמין. לא להאמין בלהאמין, להאמין באמת. אז יש שתי סוגי מצבים, אישה ואיש. אם אדם מפריד בשני המצבים האלו, אז זה נקרא שהוא לא ממתיק את הדינים, אלא הדינים שולטים עליו. מתי זה המצבים האלה של אישה? מתי זה המצבים האלה שצריכים אמונה? זה מצבים ששם אתה מרגיש את הדינים. הדינים זה מציאות קבועה בעולם. איפה אתה מרגיש את זה? כשאתה נתקע, כשיש לך קושיות, כשיש לך קושי, כשאתה מרגיש כבד, אז אתה מרגיש את הדינים. אם שם אתה מרים ידיים, אם אין לך כוח של אמונה, אין לך כוח להמתיק את הדינים. הדינים שולטים עליך. כדי שאפשר להמתיק את הדינים, צריך לאיש והקוס הוא איש על האיש, לכל דין משבטאו. אם שני המצבים אצלך יכולים להתקיים על ידי התואר, אז יש לך אפשרות להמתיק את הדין. הדבר הזה, זה הסוד של גלגולים. אלא משפוט ומשתוסים לפניהם. זה דן רוזה דה גלגוליו. מה זה גלגולים? בשביל מה צריך לגלגל עוד פעם? הרי אם בשביל לתקן, אפשר להניש, אפשר לזכך בגיהנום, למה צריכים עוד פעם לבוא לעולם, לעבור עוד פעם את כל הסיבוב הזה? התשובה היא, אם מדברים על עבירות שאדם עשה, אדם פגם, אדם עשה מה שלא בסדר, אז אפשר לתקן את זה. נקים אותו, רוחצים אותו, נהיה נקי. אבל את החלק של השליחות שלו, כמו שהגרו אומר שיש דין, יש חשבון. דין זה מה שאדם עשה לא בסדר. חשבון זה מה שהוא לא עשה, את מה שהוא צריך לעשות. ופה מה זו שנקו אותו? יש פה משהו שהוא לא עשה. אדם שלא ישלים את השליחות שלו בעולם, הוא צריך לעשות את זה. אין מי שיעשה את זה במקומו. וכל אחד יש את החלק של נתוק הסדין שרק הוא יכול לעשות. מזה מתחיל כל הסיפור של הגלגולים. בגלל שבילה משפוט השלוש לפניהם, קיבלת השליחות דפקיד להמתיק את הדינים ולא עשית את זה. אז אתה צריך לחזור.
זה פלא שאפשר לבקש לא לחזור לפי זה.
נכון, זה חידוש. אז לכן פה רמוז כל הסוד של כל הסוד של הגלגולים. עכשיו זה, הסוד הזה של נתוק הסדין, אם זה נקרא נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זה לא סיסמה. זה מתאר שתי סוגי מצבים. יש מצב שנעשה, יש מצב שנשמע. נעשה זה נקרא, אני אעשה, אני אקיים. מה שיגידו לי אני אעשה. נשמע, אומר יש דבר שאני לא יכול לעשות. ואני מוכן לשמוע עליו. זה גבוה ממני, זה כרגע קשה לי, אני לא מתאים לזה, לא יכול לעשות את זה. אבל לא בגלל זה אני אומר, טוב, אם זה לא שייך אליי, אז טוב, אל תדבר איתי על זה. לא, כן תדבר איתי על זה, אני מוכן לשמוע. כל שדיבר השם, אם אני יכול אני אעשה, אם לא אני אשמע. זה אמת, זה אמונה. אחרי שהם שמעו ואלה משפוט המשתוס מלפניהם שצריכים להמתיק את הדינים, אמרו מצוין, אז אם ככה אנחנו מקבלים את שני השליחויות. גם לקיים את התורה, וגם להחזיק ממש שאני לא יכול לקיים את התורה. גם אמת וגם אמונה. המצווה הראשונה, שהתורה מספר את זה עבד עברי. עבד עברי, אני אומר את הדוגמה הכי רלוונטית למתוק הסדין. כי עבד, המושג של עבדות, ההבדל בין עבד לבין חורין, זה בדיוק האם הוא שולט או ששולטים עליו. בין חורין, בטח אם הוא אדון, אז הוא שולט. המצב לא שולט עליו, הוא משוחרר מהמצב. בין חורין, כל אחד רוצה להיות בין חורין. רוצה להיות משוחרר שהמצב לא משפיע עליו, לא המצב רוח, לא המזג אוויר, לא המצב ה... פוליטי והמדיני וזה, שום דבר לא משפיע עליו, הוא נשאר משוחרר. זה צדיק אם זה ככה, תמיד נשארים רגועים. עבד זה כל דבר שולט עליו. מה שאתה שומע עושה אותך בן אדם אחר. שמעת, קרה איזה משהו, השתנה איזה משהו, הולך להיות איזה משהו, כל דבר מזיז אותך, כל דבר מזעזע אותך. אז זה שולט עליך, זה אתה עבד. עבד עברי זה אחד שהוא כל כך נשלט שהוא חייב לגנוב מאחרים. והתיקון שלו
נשלט על היצר. היצר שולט עליו.
כן. הוא חייב לגנוב מאחרים. זאת אומרת אין לו שום משהו מעצמו. שום חירות. אפילו הקצת כסף שהוא צריך הוא צריך לקבל מאחרים. אם לא יתנו לו אז הוא יגנוב. אין לו שום דבר משלו. שום נקודה של חירות לא נשאר לו. התיקון שלו זה שמוכרים אותו לעבד. מוכרים אותו לעבד, נותנים לו שפחה כנעני, לוקחים אותו לבד ונקרע, אומרים לו, תראה מה אתה, אתה עבד. ודבר שני, נותנים לו שפחה כנענית, אומרים לו את הסיבה למה נהיית עבד, ומה התיקון שלך. מה הסיבה שנהיית עבד? הסיבה שנהיית עבד, כי אתה לא מבין שיש לך אפשרות להמתיק את הדינים. אתה נותן לדינים לשלוט עליך, במקום שאתה תהיה בעל הבית עליהם, נהיים בעל הבית עליך. אז בוא נראה, וזה התיקון, וזה חיזוק עצום לכל אחד. איפה אתה תתקן את זה? כשאתה עבד, ייתנו לך שפחה כנענית, שזה המקום הכי שפל, הכי נמוך, המקום ששם זה הדינים, הדינים זה הגויים, הדינים זה ההנהגה של הטבע. אתה תיקח שפחה כנענית, אבל לא תיתן לה לשלוט עליך. איפה המבחן? כשהוא גמר את השש שנים, האם הוא אומר, זו, אני סיימת את התפקיד, את השארי פה, אני חוזר, אני לא שייך אלייך. או שם אוהבתי, אוהבתי סדוני, אשתי אסבוני, אני אוהב את העבדות, אני אוהב את השיחות נייניס. אם הוא עומד בניסיון הזה, הוא אומר, יש לי פה שליחות, נתנו לי שיחות נייניס בשביל איזה משהו, יש לי פה שליחות, לא בשביל שאני יהפוך להיות חלק מזה, אני חושב שאני אעשה פה איזה עבודה עם זה. ברגע שאני גומר את העבודה, אז אני סיימתי עם זה, אני לא רוצה את זה. זה בעצם הצורה שבוחן אותנו בכל יחס, בכל דבר שיש בעולם, איך היחס שלנו אליו. יש אוכל, יש כסף, יש כבוד. אם אתה נהיה משועבד לזה, אתה לא יכול לעצור. יש לך אוגה, כזאת תופתה, אני לא יודע אם בגיל שלכם זה עדיין עובד. אבל לא יודע מה כן מדבר, איזה סטייק או משהו. האם אתה חייב לגמור את הצלחת ולקש עוד אחד, או שאתה יכול לעצור באיזה שלב? מה זה אומר? האם אתה נהיה חלק מזה, או שיש לך פה שליחות? אתה אוכל את זה כי זה אתה, וזה, ואתה זה זה, או שהביאו לך צלחת, כנראה שיש לך פה איזה עבודה. אז אתה עושה ברוכת, אתה אוכל בדרך אחרת, ומשאיר בסוף. לא חייב לגמור את הכל. אתה דבר כסף, כבוד, כל דבר. האם אתה נהיה עבד של זה, או שאתה מבין שפה המקום שאתה יכול להפסיק להיות עבד? אתה צריך לעשות את זה? אין ברירה, כל אדם חייב. שייכות לעולם הזה, חייב לכל, חייב כל הדברים האלו, אבל הוא קובע את הקצבה, אז הוא שולט, הוא לא יבש את זה. זה המבחן, וזה המתוק הסדינים. מתוק הסדינים זה אף פעם לא על ידי לברוח מזה. תברוח מזה, אז יכול להיות שניצלת לקצה הזמן, אבל זה נשאר, אתה תחזור לזה מתישהו. שזה היה כל הסיפור של מעמד הר סיני. יצאנו לאיזה כמה ימים, כמה רגעים לעולם אחר, אבל לחם או לאם, שובו לכם לא לכם, התורה לא נשאר פה, התורה בא להמתיק את הדינים שנשארו למטה. אז אי אפשר לברוח מזה. חייבים...
מה התיקון של שפחה כנענית? כדי להגיד אני לא רוצה את זה, זה לא טוב בשבילי?
לא רוצה אחרי שאתה כבר שם. יותר קל להגיד לא רוצה, כן? כתוב בספר המדרש, יותר קל לא לאכול, אפשר להפסיק בין צורך. זה, כן, כל אחד יודע את זה.
אז צריכים להיכנס לשם בשביל...
שבין שאתה תברר שאתה שולט ואתה לא עבד.
אתה שולט ואתה לא עבד. אתה לא רוצה את זה. אתה רוצה את זה ואתה
אני
שולט.
לא, אני לא רוצה את זה, אבל אני לא בגלל זה בורח. אם יש לי פה שליחות, אני אעשה את זה. אבל אני לא אפול לזה. אני ארד לזה, אני לא אפול לזה. אנחנו יורדים לעולם. יורדים לדברים הגשמיים של העולם. אבל אני יורד, אני לא נופל. נופל זה נקרא שאני הפך להיות חלק מזה, ואין לי שליטה על זה, והוא שולט עליי. זה לא. זה החידוש הגדול שיש בעבד כנעני, שאפילו שהוא כבר נהיה כזה עבד, אפילו שהוא כבר נקבל שפחה כנעני, שזה לגמרי מחוץ לתמונה, אז אפילו שם הוא יכול בסוף להחליט שהוא שולט, וזה בעצמו יהיה התיקון שלו. בשביס, מה יקרה בשנה השביעית? יצא לחוף שכינו. לחוף שכינו זה נקרא לא רק שמפסיק להיות עבד, זה מפסיק להיות עבד בעצם. בשביס יצא לחוף שכינו, שביס זה שבס, שביס זה שמיטה, שאז מתגלה האמת בעולם, ואז העבד עוצר את כל הנפילה שלו, וחוזר להיות משהו באמת. אם המבחן הזה הוא לא עומד, אז צריכים לוצר את האוזן שלו, הוא צריך להגיע לזמן יותר גדול שנקרא יויבל, שזה הערה יותר גבוהה מהעולם. שבס השמיטה זה בתוך העולם. יויבל זה נקרא בינה. זה הערה יותר גדולה, שאז זה כבר רחמנות שמרחמים אליו מהשמיים ומוציאים אותו משם. זה כולו בבחירה שלו. שם אפילו להגיד אהבתי אסדוני עשי שלי אסבונה, זה לא יעזור לו, הוא חייב לצאת, כי זה כבר רחמנות שמגיעה מלמעלה. אבל לפני זה בשביל זה בחירה שלו, הוא לא יכול לבחור בתוך העולם להיות עבד או לא, וזה לא בחירה צדדית, זה הבחירה שלנו. אנחנו קיבלנו תורה כדי להחליט אם העולם ישלוט עלינו או שאנחנו נשלוט על העולם. מי שבוחר בלשלוט על העולם, הוא גומר את התפקיד שלו בפעם אחת, לא צריך לבוא בגלגול. וגם אם הוא נפל, אז ירחצו אותו, ינקו אותו, הוא יהיה מתוקן. אבל את השליחות שלו הוא עשה. מי שנשלט, אז פה נמצא הנפילה. מה התיקון הנפילה? לא לטפול מזה שנפלת, נעשה ונשמע. אם לא הצלחתי לכתחילה, אני אצליח בדיעבד. אם נפלתי למשהו, אז בתוך המקום שנפלתי, אני אבחר לא ליפול לגמרי. זה נעשה ולשם. ממילא, אז כל הפרשה הזאת זה חלק מקבול הסתול. תורה זה לא רק איפה שנראה יפה.
זה מתרץ בדברי ועוד כמה מצוות. כן. אחד על אחד, 50 מצוות, הם כולם...
הסבר ממש על כל המצוות פה, אפילו שרמב"ן עצמו אומר שהכל פה מדויק, הוא עצמו לא מסביר את הכל.
זה רוח המצוות הקבילות של
אלה המשפוטים, זה הקו, זה הכיוון. אז וזה הסיום של שיבובים, זה מתקן אותנו, מתקן את הנפש, חדש אותנו, נשים אותו שנזכה.
ואחד יבוא שואל, מה השם?
שיעור.
מה השם?
מה השם שיעור? משפוט עם התוק הסדין. מה עשתה שואלה?